וזה גם מבין שכמו שציינת מקודם, זה בסדר ואתה יכול ללכת לבד בשקט. וזה לי היה מאוד קשה בהתחלה, כי אני בן אדם שמאוד אוהב לדבר, ואז באיזשהו שלב גם כאילו נגמרו לי הנושאים. אני כבר לא היה לי כוח על מה לדבר, והבנתי שאוקיי, בוא נשקע שניהם במחשבות. לפעמים זה גם מסיט אותך, אתה מגיע פתאום, אתה שוקע בדברים טובים יותר או פחות טובים, היה לי גם כל מיני בעיות מהארץ שפתאום עלו לי וחשבתי עליהם. צריך לדעת גם להסיט אותם ולהוריד אותם מהראש, ולהגיד אוקיי, זה הצרות של איתי של ישראל, בוא שנייה נהנה מהדרך. וחשוב גם לעשות את העצירות האלה באמצע, כי כשאתה הולך בטרק דוח ואתה מנסה להספיק את הקילומטרים, אתה לא תמיד שם לב לנואנסים הקטנים של הנוף שהוא משתנה, והנוף בטרקים כאלה משתנה המון.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks, שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. פרק 10 בפודקאסט, משהו שבימים רגילים אולי שווה לחגוג ולציין, כמובן שאין לנו שום סיבות לחגוג בימים האלה. מלחמה עדיין בעיצומה, אנשים חטופים בעזה, ילדים, קטנים, הרגשה באמת לא פשוטה, ובכל זאת אנחנו מנסים לקיים איזשהו יומיום בכל הכאוס הזה, לעשות גם דברים שהם קצת רגילים. ראיתי באיזשהו מקום את המילה שגרה, עם עין בסוף, אולי זה הכי מתאים לתאר את ההרגשה. אז שלפתי פה פרק שבכל ההשתנות של הסדר, של הפרקים שפרסמתי, פרק שבעצם הוקלט חודש לפני היום הנורא, וערכתי בו את איתי חן. איתי הוא פודקאסטר משופשף, יש לו פודקאסט מדליק שאנחנו מדברים עליו קצת בפרק. הוא רגיל לשבת מאחורי המיקרופון. יוצא שאיתי הוא גם איש צבא קבע, ובימים אלה גם הוא נסחף כנראה לתוך כל המערבולת של עבודת הצבא. אז זה גם דרך לבוא ולהיזכר במשהו באווירה קצת אחרת שהיה לפני כל האירועים האלה. שומעים גם את גוון הקול שלנו, זה היה לי מוזר לשמוע את זה. כאילו משהו אחר קיים שם, משהו שכבר פחות רואים אותו היום. אז בואו נשמע על הטרק שאיתי היה בו.
אהלן, כל המטיילים והמטיילות, וברוכים הבאים לפרק של הפודקאסט שהולך לקחת אתכם הפעם לטיול באזור הטטרה. אז הפרק הוקלט אי שם בספטמבר, עוד שהיינו אופטימיים ושעננים למצב שהולך לקרות לנו, והוא עכשיו יוצא אחרי השביעי לעשירי, אחרי אותו תאריך זוועתי שיחקק לנו עכשיו בראש forever. אז קחו בחשבון שהפרק הזה הוא מאוד אופטימי, אבל ככה אנחנו גם צריכים לשאוף להיות. בסופו של דבר החיים ממשיכים, אנחנו ממשיכים להיות כאן במדינה שלנו וממשיכים לחלום על חלומות וטיולים שאנחנו רוצים לעשות. גם עם הדברים הזוועתיים האלה שקרו, אנחנו עדיין צריכים להבין שיש לנו עוד חיים שלמים לפנינו וחלומות ודברים להגשים. אז שמרו על אופטימיות. מקווה שהפרק הזה קצת יעשה לכם ברייק מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אני בעצמי נמצא בסיטואציה שאני 24/7 סביב כל מה שקורה עם התפקיד שלי בצבא. אז שמרו עצמכם, וכמובן מאחל להחזר את כל השבועים, ושהכל ייגמר בצורה הכי טובה שאפשר. יאללה, תהנו מהפרק.
הרי התיאטרה, תעודת זהות, מיקום, פולין וסלובקיה, אורך הטרק נע בין 60 ל-100 קילומטר, כמובן אפשר גם פחות. דרגת קושי קשה, עד קשה מאוד. לגבי מספר הימים יש מגוון אפשרויות, החל מלעשות טיול יומי ועד טרק של מספר ימים כ5. אפשר לחבר מסלולים שונים ומעברי ערים ופסגות. אין פה איזשהו קו אחד ואחיד. הגובה נע בין 900 ל-2490. ברמה הטכנית יש חלקים של סולמות ושרשראות ותוכלו לשמוע עליהם בפרק. ההיילייט מבחינת איתי, אגמים וצמחייה אלפינית, ועלות יומית לטרק היא כ-60 יורו בלי לקחת בחשבון רחבלים. לוגיסטיקה להגעה ויציאה מאוד פשוטה, יעדי נחיתה בקרקוב וקטוביץ' בפולין, או לחלופין בודפסט ונסיעה לסלובקיה.
הנה, התחלנו, טוב, לטייל בקלילות.
לטייל בקלילות,
היידה. כן, זה הפודקאסט, ופעם הייתי אומר איזה מספר פרק, עכשיו אני כבר מבולבל בעצמי, לא שיש לי כל כך הרבה פרקים, אבל... אז הנה אנחנו פה, ובמסגרת פרקי הסוגרים מעגל, היום אני סוגר מעגל עם איתי חן.
אהלן לכולם.
איתי הוא היה בן אדם הראשון והיחיד בעצם שאני התראיינתי אצלו בפודקאסט, יש לו פודקאסט מגניב, אז בעצם אני אתן לך לספר, איתי, אתה פה בעיקר לדבר, אז ספר על עצמך, ספר על הפודקאסט המגניב שלך, ונצא לדרך.
כיף, אז אני אתחיל, דבר ראשון אני חייב להגיד שאני מתרגש ופוג קצת לחוץ, כי אני תמיד בעמדת המראיין, ככה זה גם איתך, ועכשיו אני מרואיין, אז זה כזה שיפט מעניין. אז איתי חן, בן 25, במקור מגדרה, עכשיו בתל אביב, במקצוע אני ביולוג, ויש לי את הפודקאסט מטוסי נייר, פודקאסט על טיולים, הרפתקאות, סיפורים, מקומות. ארי, כמו שהוא אמר, התראיין אצלי על טרק ה-TGO, מוזמנים לשמוע, טרק מדהים בסקוטלנד, וככה ארי גם אני יכול להגיד, עם סגירת מעגל, אז עוד יותר סגירת מעגל, כי אתה נתת לי השראה לטייל לייט. אני עדיין לא ברמה שלך, אבל ניסיתי, ומה שאנחנו יכולים לדבר עליו היום, הטריק הזה, אז ממש ניסיתי לצאת אליו כמה שיותר לייט.
מגניב, מגניב, תכף נשמע, תכף נתעסק, בינתיים אנחנו יכולים ככה לדבר מסביב. לא שאלתי אותך אף פעם, מטוסי נייר, למה קראת לזה ככה? זה שם מגניב, נראה לי קצת יוצא דופן.
אז טוב שאתה שואל, כי גם בדיוק עכשיו אנחנו חוגגים שנה לפודקאסט, ויום חמישי קרוב אני עושה את החגיגות השנה החגיגיות שאתה אמור להגיע, תודה רבה. אני מקווה שתגיע ותרצה גם, אני ממש בונה על זה.
זאת התוכנית.
אז את התוכנית האומנותית לערב, זה כבוד. אז אני גם הולך לספר את זה שם. יש לי קעקוע, כבר נראה לי בין שנתיים עוד מעט, הוא היה לפני הפודקאסט, של כדור הארץ עם מטוס נייר עליו. אז למעשה המטוס נייר שמופיע שם, הוא פשוט סימן גם למטוסים וגם לילדותיות מסוימת, כי אני תמיד מרגיש שיש בי איזשהו ילד עדיין שרוצה לחקור ורוצה לראות, ומבחינתי מטוס נייר זה משהו שהייתי עושה בילדות, אמא שלי תמיד הייתה מלמדת אותנו כל מיני קיפולי נייר, היום לא זורק כלום, אבל הייתה מלמדת אותנו כל מיני שיטות, אז ככה זה העניין. שבחרתי את השם, ישבתי עם חבר לחומוס, זה שנתן את הדרייב לעשות את הפודקאסט גם, אז רק כל מיני שמות כזה, ואז אמרתי לו, מטוס נייר, מטוסי נייר, עולמות נייר, לא יודע, צרקנו כל מיני דברים כאלה, ואז הוא אמר, מטוסי נייר, הנה. והתחלתי להכניס את זה, וזה... פתאום זה תפס, זה הפך להיות שם.
יפה, יש פה, וואו, גילינו סיפור. ואם ניקח את זה לרמה הפילוסופית, ואני אכניס פה קצת את שלי, תשמע, כמו שאתה לוקח מטוס, או אתה לוקח חתיכת נייר, אתה מקפל אותה בכמה דקות, ומעיף אותה, והיא טסה ממש כמו מטוס. בעצם גם נראה לי יציאה לטרק, בסופו של דבר, המטרה שלי, זה לגרום לאנשים שיהיה להם את היכולת הזאת לבוא ולקום ולצאת לטרק בצורה פשוטה. ככה, בגלל זה בעצם קראתי לכל הפודקאסט הזה לטייל בקלילות, שיהיה קליל לא רק מבחינת ציוד, אלא מבחינת המחשבה. כי זה דבר באמת מדהים, והשאיפה היא שכמה שיותר אנשים יחוו את זה.
איזה מטאפורה יפה, תאמת שממש שפו. אני יכול להמשיך מהקו הזה שלך גם להגיד ש... אתה מכין מטוס נייר, אתה לוקח איזשהו משהו שהוא היה משהו אחר, איזה דף, שזה היה איזה ספר או אפילו אלון, ואתה הופך אותו לשימוש אחר לגמרי. ואותו דבר גם אתה יכול לעשות בטרקים, אתה יכול לגלות שימוש מסוים אחר לציוד גם, ואתה יכול גם להפוך את החזון והחלום למציאות, זאת אומרת, אתה יכול לכתוב על הרפתקאות מסוימות, ואז להפוך אותם למטוס שהופך ואף. אז הנה, קוראים זה כיוון אחר.
נהדר. ועוד משהו שבאמת אני רוצה לחדד, מבחינת הנושא של הפודקאסט שלך. יש לך באמת איזשהו ספקטרום רחב שעכשיו אמרת אותו, זה באמת מה שאתה רוצה תמיד להתעסק בו, כי במקרה שלי יש משהו הרבה יותר ממוקד, אני רציתי באמת רק לסקר או להסתובב סביב החוויה של הטרקים כמסע רב יומי, לאו דווקא בהליכה, ויש על זה פרק שהיה, עוד לא פורסם, אבל כנראה בזמן שיפורסם הפרק איתך כבר הוא יהיה באוויר, שהוא תוקף את המסעות מזווית אחרת שהיא לא הליכה, אבל כן, המסעות הרב יומיים, משהו שאני מאמין בו מאוד כחוויה, איך אתה בחרת, או מה בעיניך הנושא האולטימטיבי לפודקאסט שלך?
אני יכול להגיד לך שדווקא אני בחרתי לא להתמקד ספציפית, גם זה סוג של ביצה ותרנגולת, כי אני התחלתי ואמרתי, טוב, נתחיל מנושא מאוד כללי ונראה אם אני מצליח להתמקד תוך כדי, ואז ראיתי שטוב לי דווקא שזה כללי ונרחב, כי ככה אני מצליח לגעת בהרבה מאוד תחומים, ואני באופן אישי מאוד נהנה מזה. אני עושה את הפודקאסט באמת בשביל ליהנות, ואם על הדרך אנשים אחרים שומעים ונהנים מזה, אני עוד יותר שמח מזה, אבל אני מרגיש שככה אני יכול להביא גם סיפורים של אנשים וגם הרפתקאות שלהם, כי הרפתקה זה מילה מאוד גדולה, אבל באמת זה מאפשר לך להביא כל מיני חוויות שאנשים עשו מהעולם, ואתה יכול גם ללמוד מהם ולהעתיק מהם דרכים שהם עשו, שלהעתיק זה לא בהכרח משהו רע. וגם עוד משהו ששמתי עליו דגש, זה להציג הרפתקאות שהן לא בהכרח הרפתקאות חיוביות. הרפתקה זה, אתם שומעים הרפתקה, אנחנו חושבים שאנחנו רוצים לאיזה מסע וכובשים את העולם. עשיתי גם פרק על השואה, ועל הסיפור המשפחתי של המשפחה שלי בשואה, שזה איזושהי הרפתקה, אמנם שלילית, אבל הרפתקה שהם עברו וחוו אותה. אותו דבר גם יכול להיות הרבה מאוד סיפורים אחרים מהעולם, וגם זה יש את הנושא של מקומות, כי אתה עובר מקומות, במערך הסיפור והרפתקה אתה עובר מקומות ולומד עליהם, כי זה מה שאני רוצה גם להוציא, שיהיה ערך מוסף של ללמוד על תרבות ומקומות, וזה גם נכנס ככה את הקטגוריה של חוויות, אז בגלל זה שאתה ריבוע הזה.
אז מדהים, אני שמעתי הרבה פרקים מהפודקאסט שלך, ואני מזמין את כל מי שמקשיב לחפש את הפודקאסט של איתי מטוסי נייר בכל הפלטפורמות המובילות.
תודה רבה, גם אצלך, אני ממש ממש שמעתי, אהבתי ושמעתי את הפרקים שלך, ויכול להגיד שגם הסגנון שלך מאוד מעניין, וזה תמיד כיף לראות מישהו שלוקח את האהבה שלו, את התשוקה שלו, וככה מנגיש אותה לאחרים.
לחלוטין. אז יאללה, בוא נדבר על התכלס. בעצם באנו היום לעשות איזשהו כרטיס ביקור לטרק שהיית בו לאחרונה.
נכון מאוד, זה גם טרי לי יחסית, כי זה היה לפני שבועיים, אני חושב שבוע וחצי חזרתי, אז עדיין טרי, עשיתי עצמי קצת רענון. אז נעשות את ההצגה של הטרק, או שאתה רוצה אתה לעשות את ה...
לך זה, הבמה שלך.
אוקיי, אז היום אנחנו הולכים להגיע לפולין וסלובקיה. הרבה אנשים לא יודעים שפולין היא מדינה מאוד מאוד ירוקה, עם טבע מדהים. היא לא רק מדינת שואה, היא לא רק מדינה של כל הסיפורים הזוועתיים שאנחנו מכירים, יש בה את הרי הטטרה מדרום, שזה רכס ערים, הוא רכס ערים בסגנון אלפיני, שנמצא בגבול בין סלובקיה לבין פולין, כאשר 80% בערך נמצאים באזור סלובקיה, 20% בפולין, הרכסים הגבוהים ביותר שם זה 2640 כזה, זה באזור הסלובקי, הרכס הכי גבוה בפולין הוא 2490, הרריסי.
מכובד.
מכובד.
הריסי עם השלשלות, נגיע לזה.
כן, בדיוק, בדיוק. יש לך רקע.
אני מכיר בקטנה.
כן, לא, אני מבין שזה אגדה, זה שולחת עם שמו קדימה.
יכול להיות.
אז
דרך אגב, מעניין שאמרת הרי הטטרה, אני עד לפני בערך שבוע, חשבתי שקוראים לזה הרי הטטרה, באמת הייתי במרוץ בבולגריה, ופגשתי איזה פולני, שזכר אותי גם משנה לפני זה במרוץ הזה, למרות שעשיתי שנתיים ברציפות, ואז הוא אמר, תבוא לפולין, יש לנו את הרי הטטרה. אמרתי לו, טטרה? ראיתי בדיוק קוראים איזה טטרה.
טטרה זה נראה לי חברה הודית של מכוניות, יש איזה משהו... זה טטה, יש טטה. כן, זה רכס מדהים.
אז מה, למה, איך הגעת דווקא ליעד הזה?
אז זה היה מאוד ספונטני, אני וחבר חיפשנו טרק ביעד זול, עם טיסה זולה, ואז ככה זה ברר לנו, הוא בדיוק עשה כבר טרק ברומניה ובבולגריה, אז זה פסל לנו חלק מהאופציות, ואז ראינו, אוקיי, אפשר לטוס לקרקוב. קרקוב, אני הכרתי שיש שם את האזור של זקופני, שזה מדרום, האזור של הסקי של הפולנים. סקי, יש ערים, ערים, אפשר לעשות שם טרקים. חיפוש קטן בגוגל, הבנו שיש שם טרקים מדהימים, יש כמה סיפורי דרך גם יפים על זה. והיתרון בטרקים שם דווקא, שיש ביקטות. טרק ביקטות נגיע זה גם עוד מעט בהרחבה, מקל עליך ומאפשר לך לסחוב פחות ציוד, קצת פחות להתקלב, ונתן איזשהו מקום של ביטחון. כי זה לא שעכשיו אתה צריך להקים אוהל בלילה ולהתמודד עם הרוחות והקור בחוץ, יש לך בית עם מקום גם שמבשלים בו, וזה סוג של אכסניה כזאת, ממש עם, יש אפילו מסעדה שאתה יכול להזמין אוכל, וזה לא מחירים כל כך יקרים, וזה מאפשר לך להגיע בשינוחות מסוימת מיד ליד, וזהו, בגלל זה הזמנו את זה.
החיסרון של ביקטות זה ההתארגנות מראש. בעצם הייתם צריכים להזמין, נכון?
נכון.
אז כמה זמן עשיתם את זה מראש?
אז אנחנו עשינו חודש מראש את כל התהליך בערך.
ולא היה בעיה למצוא מקום.
אז זה טריקי, כי בצד הסלובקי היה סבבה, הצלחנו למצוא מקום יחסית בלי בעיה, בצד הפולני יש מעט מאוד בקתות והן מאוד מבוקשות, הפולנים אוהבים מאוד לטייל, גם אומה הרבה יותר גדולה מהסלובקים, אז לא הצלחנו למצוא מקום ללילה הראשון.
מה עושים?
אז היינו צריכים לעשות איזשהו אילתור, ביום הראשון מה שעשינו פשוט התחלנו, נתחיל שנייה באמת לעבור על הטרק, התחלנו מזקופנה, שזה עיירה בדרום פולין, עיירה בכללים מאוד מאוד יפה, ממליץ עליה בכל מי שרוצה לעשות טיולי יום אפילו.
כמה זמן זה מקרקוב?
זה, וואי, נראה לי שעתיים, משהו כזה. יש אוטובוסים באמת, זה מערך מאוד נוח של אוטובוסים, אנחנו לקחנו פלקסיבאס, אתה יכול להגיע איתו מכל מקום לכל מקום בערך באירופה, מחירים יחסית סבבה.
פלקסיבאס.
פלקסיבאס, פלקסיבאס. אז שעתיים בערך נסיעה, זקופנה היא עיירה מאוד חמודה, לטיולי יום. שם לקחנו איזשהו שאטל לרכבל לקספור ריבירך, זה איזושהי פסגה בצד הפולני. עולים ברכבל ואז התחלנו משם להקדת. אנחנו חסכנו לעצמנו קצת הליכה, כי אני אסביר את זה עוד מעט, כי היום הראשון, בגלל שלא היה לנו מקום לישון בו, היינו צריכים לחזור הרבה דרך חזרה. אז למעשה מה שעשינו, באותו יום הלכנו, וחזרנו כל הדרך, ואז אחר כך לקחנו עוד שאטל כדי להגיע חזרה לזקופנה. זאת אומרת שהעברנו את הלילה בזקופנה.
אז היום הראשון זה הלוך חזור?
סוג של הלוך חזור, כן השתמשנו בשאטלים, כי אין באמת מסלול מעגלי, אבל המערך שאטלים שם מאוד מסודר, כי הפולנים שוב מאוד אוהבים לטייל, והאזור הזה מאוד מבוקש על ידם. אז נאלצנו לעשות את זה, כי לא מצאנו מקום לינה. יש שם שתי בקתות באזור שטיילנו בהם, יש את הבקתה באגם מורסקי אוקו, אגם הכי מפורסם בפולין. הוא יפה והכל, לדעתי קצת overrated, אבל הוא פשוט מאוד נגיש, בגלל זה כל הפולנים מגיעים אליו. יש עוד איזה בקתה שברח לי השם שלה, שגם שם היה מפוצץ. אז נאלצנו לעשות את זה.
מה עם האופציה, נגיד, לקחת אוהל ואז להקים אותו? יש שם אופציה לישון באוהלים? זה מותר?
זהו, זה לא חוקי. אסור לישון באוהלים שם בשטח.
איך רואים את זה? זה יש שלטים?
בכל מקום שרשום שיש שלטים כזה בכניסה לפארקים רשום את זה, זה חלק מהחוקים. אני גם לא ראיתי שום אתר קמפינג בדרך. מה גם שהתנאי מזג אוויר שם קרים. זאת אומרת שאתה הולך בפסגות, קר. יש רוחות, יש... אני חושב שבפסגות הגבוהות שם היה בסביבות 4 מעלות, ששינוי מאוד מאוד קיצוני ביחס ל-35 מעלות שטסתי מהם מהארץ.
כן, עדיין נראה לי, אתה יודע, אם מצטיידים טוב, לא צריך להיבהל גם 4 מעלות לישון.
נכון.
גם אם יורד גשם, אוהל טוב, ציוד טוב, בגדים, סקש או... נכון. כל תחליף.
אז אנחנו לא התכווננו לזה, לא התכווננו לישון בחוץ, גם מבחינת ציוד, לא הבאנו איתנו אוהל, או חבר שלי הביא סקש, אני לא הבאתי סקש, הבאתי רק ליינר, כי ידענו שזה טרק בקתות, וגם אמרנו עצמנו, בסדר, מקסימום נעשה ביום הראשון באמת את המעקף הזה, נחזור לזקופנה, ואז יום אחד פשוט ניקח שאטל לאותה נקודה שבה סיימנו את הטרק ונמשיך. מה גם שזה הסתדר לנו, כי היינו מורים לסיים את היום הזה, ואחרי זה למחרת להמשיך לכיוון אר אריסי, שאר אריסי, כמו שאמרת מקודם, שרשראות, שלשלאות וסולמות, עלייה חדה מאוד מאוד, והיא יחסית מסוכנת. הוא כן עכשיו אפשרי לכאלה שאין להם רקע בטיפוס הרים, אבל הוא נחשב מסוכן, וכל שנה יש כמה שנהרגים שם.
הוא אכן מסוכן? לדעתך?
אני לא עשיתי אותו אז, ונגיע לזה באמת, כי באותו יום היה גשם. נפיע את החזית, ואמרנו, טוב, נחכה עד הבוקר, נראה מה קורה, קמנו בבוקר, מבול. אם יורד גשם, הסלעים נהיים מאוד מאוד חלקים, אז גם ככה השרשראות שם והתהליך מאוד מאוד קשה לטיפוס, בכל מקום שקראנו, גם בעברית וגם באנגלית, היה המלצה חד משמעית לא להגיע לשם אם יורד גשם.
אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד טריקית שנתקלתי בה גם לאחרונה בטריק שעשיתי באוסטריה, וזה באמת, איך אתה מעריך מה אתה יכול לעשות בתנאים מסוימים שהם לא תנאים אידיאליים, כלומר יורד גשם, מה באמת עושים? כי אנחנו רגילים, הנטייה הטבעית שלנו היא לבוא ולהגיד, וואלה יורד גשם, לא עושים, מסוכן, עוצרים, בפועל האירופאים לפעמים כן מטיילים, מה שאתה אומר נכון. עכשיו זה מעניין שיש כן איזושהי הנחיה, התייעצתם גם עם המקומיים?
התייעצנו עם המקומיים, גם חיפשתי באתרים לא רק ישראלים, וכל מקומי שפגשנו בדרך גם שאלנו אותו, והבנו שזה חד משמעית מסוכן. צריך לדעת לעשות שיקול דעת באמת, ובקטע הזה צריך לדעת להסתכל גם על המסלול שאתה הולך לעשות. זאת אומרת, אם יורד גשם, אתה הולך במסלול שהוא יחסית אופקי, אין לך חשש עכשיו מאיזה מפלות סלעים או בוץ, סבבה. אם אתה יודע שבאותו יום יש לך טיפוס, טיפוס באזור שהוא יחסית מסוכן או מאוד מאוד הררי, אז הגשם הוא מהווה פקטור כי זה הופך להיות חלק. צריך לדעת להסתכל באמת על תוואי השטח שלך, פלוס זה שאם יש לך מחסות בדרך או מקומות שאתה יכול לעצור בהם אם הגשם מתחזק, הבאנו כמובן ציוד לגשם, זאת אומרת גם שכמיה, מחסן נגד גשם, כיסוי לתיקים, הכלנו להתמודד, גם היינו ביום הראשון איזה שעתיים של גשם, הלכנו והמשכנו ללכת והכל היה בסדר, כי בוץ וכל זה לא איזה פקטור. אבל הפקטור הוא באמת הסכנה של החלקה. זה הפקטור העיקרי.
נראה לי שבעצם צריך לשקלל פנימה כמה גורמים, וגם התייעצות עם מקומיים, אנשים נגיד נכון. שמנהלים את הבקטות, אם ישנים בבקטה, וחשוב לעשות את זה בצורה באמת מסודרת, ולהבין את היכולות שלכם, וניסיון שלכם, ולתמיד לקחת את השיקול בדיוק נקודתית למה שקורה, לא להחליט בצורה גורפת שכן מטיילים או לא מטיילים.
יכול גם להוסיף עוד שבחינת ציוד בטיחות, לא היינו ציוד בטיחות כמו שראינו ששאר הפולנים והסלובקים היה להם. זאת אומרת, שעשינו את המסלול ביום הראשון, היה איזשהו קטע של סולמות ונחשים, קראנו זה, סולמות ושרשראות, שבוא נגיד שנייה מה זה סולם. סולם אצלנו בארץ אנחנו רגילים שיש את כל השבילים, הצוקי דרגות, לא יודע, השבילים כאלה רגילים בארץ, יש לך כמה כזה שלבים שאתה עולה, סבבה. שם המרחק בין השלבים יכול להגיע למטר וחצי, והיה הרבה מאוד מצבים שעשיתי ממש טיפוס בולדרים, כמו שעושים בארץ כטיפוס, ממש הייתי תלוי על גבי...
מה הם חוסכים שם בשלבים בסולם? לא הבנתי.
אין לי מושג, באמת, הפולנים גם גבוהים יותר, אז אולי בגלל זה, אבל בתור ישראלי קצר הייתי צריך לתפוס לפעמים בסלע, זה בסדר, אבל זה מאוד מפחיד, זה מאוד מסוכן, ואם יורד גשם וזה, זה עוד יותר. וגם במהלך המסלול פתאום ראינו קבוצות שיש להם קסדות, ויש להם ציוד קצת של ריתמות שהם נקשרים לשרשראות.
השאלה אם זה לא מתאים, זה ציוד שהוא ספציפי לוויה פרטה, ולפעמים באמת יש מסלולים של לוויה פרטה שהם לא חלק מטרקים בדרך כלל. השאלה אם...
מה זה וויה פרטה?
וויה פרטה זה באמת מסלול שהוא מונחה כבלים, פרטה זה ברזל וויה זה דרך, זה בדרך כלל דרך הברזל, זה מסלולים שהם... דורשים ציוד כזה שהוא ריתמה וכסדה שמאפשרים לך להבטח את עצמך. זה בדרך כלל מסלולים שיש בהם חשיפה רצינית לתהום, בגלל זה שמים את הברזל כדי שהוא ישמור עליך את הקבל, ולפעמים זה עמוק בתוך הערים, אז לוקחים מראש את הציוד אליך, זה לא ציוד מאוד מאוד כבד. אז השאלה אם זה באמת זו באמת הסיבה, הוא באמת צריך שם או מסיבה אחרת.
אז זה היה חפיפה באמת, אחרי זה בדיעבד שהגענו לאחד מהבקטות, ישבנו עם איזה בחורה פולניה, והראינו את המסלול שעשינו וספרנו כמה זה היה קשה. זאת אומרת, אתם כאילו עשיתם מקטע מתוך שביל שקוראים לו שביל הנשרים, משהו כזה, שעכשיו אחד השבילים הכי קשים בפולין, שביל שהולך באמת כמו שהפעם לימדת אותי על סכינים, זאת אומרת שהולך על גבי רכס, שזה כנראה ויה פרטה, וכנראה מה שראינו באמת זה אנשים שיורדים משם. אבל אנחנו עשינו איזה מקטע קטן ממנו, אבל המקטע הזה הספיק לי לכל החיים, באמת. זה...
מה היה שם?
אז היה באמת עלייה, שכמעט שיפוע של 90 מעלות, אתה עולה, 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 מגיע לאיזשהו מעבר הרים.
אבל היה שם באמת קבל כזה ש...
יש קבל כזה, אבל אתה לא ממש, הוא גם לא קבל שתפוס מאוד מאוד טוב, הוא מאוד רופף, זאת אומרת, שאי אפשר ממש, אתה יודע, להיקשר אליו בצורה שמאבטחת אותך, ומה שבאמת עשינו, השתמשנו בו כמו שעושים סנפלינג. זאת אומרת, ממש תפסתי אותו, נשנתי אחורה, וטיפסתי כל פעם למעלה, ואותו דבר גם בירידה עשיתי. כי להסתמך על לתפוס את הסלעים וכל זה, זה לא תמיד היה אפשרי. זה חוויה, באמת זה חוויה. בדיעבד גם הכנו לעשות איזשהו מסלול קצת שונה, כאילו זה עניין באמת שהניווט, שיש לנו פחות ניסיון בזה, אבל זה חוויה, זה לא כל כך נורא, יש שם סלובקים ופולנים שעושים את זה כאילו זה כלום, ומבחינתם גם זה משהו שהוא כזה, אוקיי, יש סולם, זה בסדר, זה לא איזה משהו חריג. צריך לקחת את זה בחשבון, שאם זה משהו שאנחנו מאוד מפחדים ממנו, מסתבר שזה גם מופיע במפות, אנחנו השתמשנו במפי, אתה גם המלצת לי עליה. יש סימון ממש איפה יש סולם, אפשר לדעת אם אותו אזור אפשר לוותר עליו או לדלג עליו, לעשות איזשהו מסלול אחר. הבעיה היחידה היא גם הירידות. אני דווקא חושב שהעלייה יותר בטוחה, הירידה מאוד מאוד מלחיצה אותי, כי בירידה באמת, בגלל שזה אזורים שהם בחורף מושלגים, יש הרבה מאוד אבנים מתפצפצות כאלה, זאת אומרת אבנים ושברי סלעים, שאתה הולך באיזשהו מסלול של שביל, אבל... לפעמים הייתי עושה קצת סקי אבנים, כאילו מה שהייתי קצת גולש במורד.
זאת דרך אגב אחת הנקודות המשמעותיות בקטע של הקסדה. ריתמה, עוד פעם, באמת ריתמה זה מיועד לסוג מסוים מאוד מאוד ספציפי של מסלול שיש בו קבל שאתה יכול להתאבטח. קסדה זה באמת פריט מאוד מאוד משמעותי במקומות תלולים, שיש לך סכנה של אבנים שנופלות ממצוקים, זה נראה לפעמים מאוד מאוד מה הסיכוי, מה פתאום, לא ייפול איזה אבן, אבל במקומות מצוקיים, אם יורדת לך אבן על הראש, זה יכול להיגמר ממש ממש לא טוב, ולא צריך להיות אבן גדולה.
נכון, מסכים לגמרי. אז שוב, זה באמת משהו ששווה לבדוק אותו, וגם לא באמת ראיתי בשום אתר ישראלי שמדבר על הדברים האלה. הקסדה באמת לא נראה לי עולה הרבה, היא לא שוקלת גם כלום, זה אולי פקטור ששווה להגיד עליו. וגם כמובן נעליים, נעלי טרקים, חובה לקחת נעליים טובות. אתה מאמין בנעליים קלות, אני מאמין בנעליים גבוהות, בטרק הזה גם כמה פעמים זה גם הציל אותי, כי זה כמעט נקיית קרסולה הייתה לי פעמיים. שבמזל זה הציל אותי, ומקלות הליכה. אין מה לעשות, טרקים ארוכים, עלייה, ירידה, במיוחד בירידה, מקלות מקלים. גם הבנתי את זה בדיעבד, כי מקל זה מהמילה לעכל. וזה מקל עליך בירידה, ומונע נזק לברכיים. זה מאוד משמעותי.
אוקיי. אני לוקח רגע איזה זום אחורה קצת. איך בעצם תכננתם את החלוקה של הימים? אמרת סיפורי דרך, עדיין אתה הולך, אתה לוקח את הסיפור דרך כמו שהוא, איך אתה מבצע בעצם התאמה, או אולי אתה לא מבצע התאמה?
אז ישבנו ממש מסודר, פתחנו כמה סיפורי דרך, דקרנו בגוגל מאפס אפילו נקודות שראינו בסיפור דרך שהם עברו בהם, זאת אומרת, אם זה בקטה מסוימת שהם ישנו בה, אגם מסוים שהם עברו בו, ראינו את החלוקה לימים שהם עשו, ואז במאפי אתה יכול לבחור כמה נקודות, לבחור את המסלול שאתה רוצה שזה יעבור בו, והוא נותן לך חישובי דרך, הוא אומר לך כמה זמן בערך זה אמור לקחת לך, כמה עלייה ירידה יש לך בתוואי שטח הזה, ועוד משהו יפה במאפי, שאתה יכול לבחור אם זה הדרך היפה ביותר או הקצרה ביותר. ומה ההבדל הוא איזה חצי קילומטר, אבל אתה מקבל נוף הרבה יותר יפה.
בעצם אתה אומר שנתת לאפליקציה לתכנן לך את המסלול?
סוג של, אנחנו כן ידענו איזה נקודות אנחנו רוצים לעבור בהם, ומאיפה אנחנו מתחילים ואיפה אנחנו מסיימים, זאת אומרת, ידענו שאנחנו מתחילים מכספורי וירך ומסיימים בזדיאר בסלובקיה, ידענו איזה בקטות אנחנו רוצים לעבור בהם בדרך מבחינת הזה, ואתה יודע, גם הסתכלנו במפה לראות את המרחקים, עשינו כמה ניסיון ותהייה כאלה, כדי לבדוק את המרחקים ולראות אם זה אוויר ביום, והצווח קילומטרים שהיינו בהם זה הסביבות ה-12 עד 16 קילומטר ביום. לאנשים שעושים הרבה טרקים זה לא נשמע המון, אבל שאתה עושה עליות של 1,000-1,200 מטר ביום ויורד 1,000 מטר ביום בגובה, זה משמעותי.
אז זה הפרמטר העיקרי, במיוחד כשאתה בערים, באמת קודם כל מסתכלים על הטיפוס, ובאמת, והקילומטרים הם משהו קצת שולי,
נכון.
כי בגלל התלילות של הערים זה תמיד יהיה פקטור יותר משמעותי מבחינת ההליכה. ומה שציינת באמת זה מספר יפה, 1,200 מטר, זה יום מאוד מאוד מכובד ולא קל. זה הייתי אומר אולי הממוצע בערך, ולפי זה צריך לתכן, אם אתם בקושי קצת פחות טוב, אולי קצת פחות מ-1,000 מטרים, אם אתם רוצים את חוף לא מעט, אז 1,500, 600, 700, לא כל יום אולי, אבל פעם בכמה ימים יכול להיות גם מצוין, זה בערך הטווח של התכנון שאני נוהג לעשות.
גם היינו איזשהו גמישות מסוימת שהשארנו לעצמנו, גם מבחינת טיסות לא הזמנו כזה, שאנחנו מתחילים את הטרק ביום שאנחנו נוחתים ומסיימים ביום שאנחנו ממריאים, היינו טווח של איזה יום פה ויומיים שם בסוף, שבסופו של דבר התברק כחכם, היינו כמה בלטמים בדרך, גם העניין של המזג אוויר, על אותו יום פשוט דילגנו, לקחנו אוטובוס מזקופנה עד לצד הסלובקי, אחרי זה איזשהו רכבת, וטק, הלכנו איזה כמה קילומטרים, והגענו ליעד הבא שלנו של היום למחרת, כי הוא ממש דילגנו על הרכס שהיינו אמורים לעבור אותו.
אז זה היה הרכס של הריסי?
זה הרכס של הריסי, היינו אמורים לעלות אותו.
לא עליתם
עליו. לא עלינו עליו בגלל מזג אוויר. לקחנו אוטובוס והקפנו את כל הרכס, והתחלנו מהנקודה שהיינו אמורים לרדת בה. קוראים איזה פופרדסקי פלסו, פלסו זה אגם. איזשהו אגם...
שולט בשמות אני רואה.
כן, עשיתי שיעורי בית, רשמתי הכל. אז זה גם מביא באמת להיבט של הניווטים. ברגע שאתה קצת קולט את השפה, אתה קולט את הדברים, אתה מבין ש... פלסו זה אגם, אתה מבין מה זה צ'אטה, זה חטה, זה בקטה, אתה יודע ככה למצוא ולהבין את השמות. מה שהיה מגניב באמת זה המעבר מפולין לסלובקיה. דבר ראשון, מעבר בין עמים שונים, ומעבר בין תרבויות, וכמובן המעבר מיורו, שזה הפך להיות קצת יותר יקר אפילו. ואז אנחנו מגיעים לצד הסלובקי, משם אנחנו ממשיכים את הטרק, וכמובן יש לנו לאורך הטרק עוד כמה בקטות שסגרנו, שאכלנו כל פעם לישון בהם. ועוד משהו חשוב, שאנחנו ידענו גם איפה אנחנו יכולים כל פעם לרדת מהרכס, יש הרבה מאוד מקומות שיש בהם רכבלים, ידענו שאם אנחנו קורא איזה משהו ואנחנו רוצים לקצר את הטרק, אנחנו יורדים פה, ואז אנחנו חוזרים פשוט באוטובוס, ואנו נקודת מפלט. זה בגדול. ובדיעבד, כמו שאמרתי מקודם, זה שעשינו עצמנו איזה צווח ימים מסוים ספר, זה הציל אותנו. אני בן אדם מאוד מאוד חזק בבטן, ואני אוכל המון ואוכל הכל, אבל פעם בטרק משהו שבר אותי, איזה סטייק חזיר באחד מהביקטות.
אתה ממש יודע לזהות?
לא אכלתי יותר מדי דברים.
אמרת חזיר?
אוי אוי אוי.
אני אוריד את זה בעריכה. אני אוריד את זה
בעריכה. כן, זה סטייק חזיר ואחד מהביקטות. הוא היה מאוד טעים והכל, אבל בשלוש וחצי בלילה התעוררתי עם בחילה מטורפת. יצאתי החוצה ופשוט תיקטתי את הנשמה. ואני לא בנם שמקיא, ואני לא בנם שסובל מבעיות בבטן בדרך כלל. טפו טפו טפו. וזה שבר אותי, אז יום למחרת הייתי סמרטוט, כאילו עוד הקטי כמה פעמים וכל זה, אז הבנו שזה יום שצריך לשנות את התוכניות. מה שעשינו פשוט דחינו את כל הבקטות, את הבקטה הבאה שהיינו אמורים לעשות דחינו ביום, הוספנו איזושהי בקטה באמצע, זאת אומרת שעשינו מקטה קצר רק של איזה 4 קילומטר להגיע לבקטה הבאה פשוט, שגם, אתה יודע, שאני, אתה מקיא ועם בחילה, מבחינתך זה נראה לך סוף העולם. ואז עשינו יום יחסית כליל, אתה יודע, הגענו לבקתה, אנחנו, אחתי כזה, תזנתי קצת.
איך עשיתם את התקשורת כדי לדחות את כל הבקתות?
אז המשכנו לנקודה שהדענו שיש הרבה רכבלים, שהם פשוט אנשים עולים, כל מיני גם אנשים זקנים, ועושים איזשהו מסלול קטן יחסית, ובאזורים האלה גם יש וי-פיי. זאת אומרת שהגענו לתחנה של רכבל, שיש בה כזה בית קפה, יש בה וי-פיי, ישבנו, התחברנו, עשינו את כל התקשורת, התקשרתי גם לארץ, כזה להתייעץ על כדורים, שזה גם נקודה שחשוב להגיד, חשוב להביא כדורים תמיד לטרק, ספרים, לכל מיני דברים שלא יהיו.
תשמע, זה תמיד שאלה, כאילו ברגע שמגיעים לתיק העזרה הראשונה, מתחילות לרוץ כל המחשבות, ולאט לאט גם הופך למשהו מפלצתי, וצריך באמת לבוא ולחשוב מה לוקחים, מה צריך. הייתי אומר שכדורים כמו קל בטן, שזה נחשב לטיפול באמת בבעיות בטן, זה משהו די בסיסי. כמובן לא לוקחים את כל החבילה, אלא כמות קטנה, משככי כאבים אולי, אולי גם איזה אנטיביוטיקה למקרה חירום, אבל באמת צריך איפשהו לשים את הגבול, כמו בכל דבר שקשור לציוד, לא להגזים.
אני משתדל לקחת דברים שהם כמה שיותר כלליים, לא ספציפיים. זאת אומרת, קל בטן תופס גם לבחילה, כאב בטן, הקאות, שלישולים, אז הוא תופס להכל. אותו דבר אם אתה לוקח איזשהו אקמול, או איזה משהו שמבוסס על איבופרופן, הוא יכול לטפל בכאבים, הורדת חום, שיקוך, הכל. זה לעשות לתפור כמה שיותר. וגם בערכת עזרה ראשונה, אני למדתי שלא לקחת פלסטרים, אלא לקחת את התחבושת.
לא איקופלסט.
לא איקופלסט, בדיוק. לא איקופלסט, אם יש תחבושת.
זה מחבר את הכל, נראה לי. גם אם יש לך חס וחלילה איזשהו שבר, אתה מדביק עם לא איקופלסט.
וואי, ממש. אני משתמש בו לתקן דברים בבית, בראש שזה חזק. אז זהו, זה כמה דברים שאתה לומד. פינצטה גם חשוב, כמה פעמים נכנס לקוצים בטרקים וזה תמיד טוב שיש לך, ובדיעבד גם מחץ, דרך אגב שיש יבלות זה תמיד טוב לפוצץ אותה עם מחץ. זה כזה הרקעה הבסיסית ולא תופס יותר מדי מקום. אז זהו, זה היה יום יחסית כליל שעשינו עצמנו, ואחרי זה המשכנו את הטרק יחסית
כמה ברגיל. ימים בסך הכל תכננתם להליכה?
תכננו 5, זה התארך בסופו של דבר ל6, אם אני סופר את זה נכון, שגם לא לנו, היה לנו את היום באמצע שאני לא יודע אם להחשיב אותו או לא, כי זה היה כאילו באוטובוס, דילגנו על המשך המסלול, אבל זה חוויה, תראה, לישון בבקתה, באמצע nowhere, עם עוד אנשים, עם עוד טרקיסטים, עם אווירה של ערים, באמת הסלובקים והפולנים מתייחסים לערים בקודש, הם כל מיני מדברים, the mountains, כאילו יש אנשים שיש להם קעקועים של הערים, של הערים שהם טיפסו עליהם, וזה באיזשהו מקום מאוד הזכיר לי את איך שאנחנו מתייחסים למדבר בארץ, כי אנחנו נותנים לו איזשהו כבוד, גם מדבר הוא קשוח, והמדבר יכול להיות אמתני, אותו דבר גם הערים, גם הערים הם קשים, הם יכולים לאתגר אותך, ויש שם גם אחד האגמים שהיינו בו, יש שם לא בית קברות, אבל בית אנדרטות כזה, לאנשים שנספו באיזשהו הקשר לערים, או אנשים שממש היה להם אהבה לערים, ורצו להזכיר אותם, אז יש ממש באזור של הערים, משקיף מצד אחד על אגם, מצד שני על הערים, מלא אנדרטאות, לאנשים שפשוט האהבה שלהם זה היה להרים. אז זה מדהים החיבור לטבע.
כן, אין ספק שהערים נתפסים בכל מיני תרבויות בצורה מאוד מיוחדת, וזה כיף לפגוש אנשים שחולקים את האהבה הזאת באמת במקומות האלה, בביקטות. אמנם נדמה לי שאתה לא יכול לעשות השוואה, כי לא היית בעוד איזשהו טרק ביקטות, אבל איך היית מתאר את התנאים, נגיד מבחינת מים חמים, רמת האוכל?
הייתי בטרק שהוא דומה לטרק בקטות, הייתי באנפורנה, זה לא בקטות, אבל אתה ישן בבתי הערכה, לאורך הדרך, אבל הבקטות, תאמת, הסטנדרט היה מעולה. כאילו הבקטות מטופחות, נקיות, כן יש קצת תחושת צבא, כן, אתה ישן על, היה לנו כמה בקטות שישן על מזרונים, כולם ביחד כמעט באותה קומה, מלא מזרונים על הרצפה.
מה, זה חדר כזה דורמיטורי משותף חדר, דורמיטורי, גדול?
תמיד, זה דורמיטורי, תמיד. אז החדר גדול, עם מלא מזרונים, כולם משנים ביחד. מי שיש לו בעיות של, לא יודע, של רעש בלילה וזה, תביאו התמים. אותו דבר גם חשוב להביא מצעים, כי לא כל מקום היה מצעים. היה סמיכות והיה קריות, אבל לא היה מצעים. בבקתה שהייתה באמצע הערים, לא היה מים לשתייה ולא היה מים לרחצה. כן היה שירותים כזה של בול פגיעה כאלה. אבל חוץ מזה, התנאים סבבה, כי גם אתה יכול לקנות אוכל, יש ממש מסעדה שמבשלת, אתה יכול להזמין. יש להם לפעמים גם דילים כאלה, שאתה קונה ארוחת ערב ובוקר ביחד, למרות שארוחת בוקר לרוב ויתרנו עליהם, כי
המטבח... יצאתם מוקדם או מה?
גם רצינו לצאת יותר מוקדם, וגם המטבח שלהם מאוד כבד, כאילו זה מאוד קשה לשבת ארוחת בוקר לאכול נקניקים, גבינות ולחם.
זה ארוחת בוקר
בבקטות? זה ארוחת בוקר בבקטות. ארוחות ערב חמות, שנות, עם גולה, שמרה, כינוח. אוכל טוב, באמת אוכל טוב. והבאנו כזה נשנושים למח הטרק, למח היום-יום.
שזה מה שהייתם אוכלים בצהריים, כי בדרך כלל אפשר גם לקחת איזושהי חבילת סנדוויץ'ים מהבקטה.
נכון, יש אפשרות, ראיתי כמה שעשו את זה, אבל אנחנו פשוט קנינו לחמים בסופר, קנינו חמת בוטנים, שמסתבר שזה לאית לטרקים, אתה יכול להרבב את זה עם כל דבר בערך, וזה לאית, מלא אנרגיה ושומן וחלבון, ואני ניסיתי לעשות, להביא קבנוס, זה מה שאני ניסיתי, וכנראה קצת בגד בי, אני לא יודע באמת אם הבטן הייתה מהקבנוס או מהסטייק הזה, לפי חישובי הפרשי שעות אני מאשים את הסטייק חזיר, אבל הקבנוס, מצד אחד הוא מאוד כבד, מצד שני הוא מאוד נסביע. אתם צריכים להקשיב לגוף שלכם, ולראות איזה אוכל יבש שאתם יכולים לקחת לטרק, כמובן אגוזים, שקדים, חטיפי אנרגיה, פירות לימים הראשונים, זה תמיד טוב.
לא פוגשים, אני מבין שהכל זה סביבה הררית, אין שם יישובים בדרך.
אין בכלל יישובים. מדי פעם, כמו שאמרתי, יש את התחנות רכבל האלה, ואז יש לך שם בתי קפה, אבל גם זה יותר יקר. וגם אתה כבר במוד של טרק, אז עכשיו השבת בבית קפה ולאכול עוגה, זה קצת מרגיש מוזר.
אבל זה ככה זה בבקטות, כן, זה עוד בקטה בדרך או משהו כזה, עם איזה עוגה לצהריים, זה
נחמד.
משהו, זה סטנדרט.
אכלנו מלא מתוק, כאילו לקחנו מלא ופלים ו...
זה דרך אגב מה שאני במשך השנים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל קצת פיתחתי איזשהו יחס אמביוולנטי לטרקים של בקטות, כי במידה מסוימת הם קצת מפונקים כבר מדי. יש לך את התחנות בדרך, ויש לך בערב גם את האופציה של הארוחה החמה, והכל קצת מסודר מדי, ואני יש לי איזו שאיפה לחזור לבסיס.
טוב, אתה אוהב ארדקור, אתה נזרוק אותך במדבר עם סקש ופינג'ן.
כן, ככה אתה יודע, זה תמיד איזשהו שיווי משקל בין שקט אולטימטיבי לקצת נוחות.
מסכים לגמרי, אבל זה גם חוויה אחרת, אני חושב שזה קצת מנגיש את זה, וזה מאוד מקל עליך שאתה רוצה לטייל בכלילות, כמו שאתה אומר. למרות שיש לי שאלה עליך באמת בנושא הזה, אני ניסיתי לצמצם, ובאתי עם תיק 32 ליטר, ואז נתקלתי בבעיה של איפה אני דוחף את האוכל. כי אוכל תופס הרבה מאוד נפח.
אבל אתה...
אוכל
איזה לחם. אוכל אתה סוחב?
לארוחת צהריים, לארוחת בוקר,
סנדוויץ', משלושים. בסוף, טרק בקטות, כאילו, האוכל שאתה לוקח איתך, טרק בקטות זה אוסף בעצם של טיולים יומיים, כי ארוחת בוקר, אמנם אתם לא אכלתם כי אמרת היה כבד, אבל ארוחת בוקר אפשר לאכול בבקטה, ארוחת ערב בבקטה, נשאר לך רק את הסנדוויץ' של הצהריים.
כל האוכל של היום, כן, אתה מבלה הרבה שעות ביום, מוציא הרבה אנרגיה.
זה עניין מאוד מאוד אישי, כנראה אני לא מוצא את עצמי אוכל הרבה, סנדוויץ' או שניים מספיקים לכל היום בלי שום תוספות, זה מה שעשיתי פעם אחרונה באוסטריה, גם זה מה שיש,
אולי איזה שוקולד.
כן, לגמרי, שם כן היינו עוצרים בצהריים לארוחה שהיא וואו וואו וואו, אחרי זה קשה לקום ולהמשיך הלאה. זה היתרון באמת של לפעמים לחבר כמה מקטעים שבאמצע שלהם יש בקטה, אז אתה גם יכול לאכול את ארוחת צהריים בבקטה, ואחד הדברים שלמדתי זה לא לשתות בירה בצהריים, כי אחרי זה אם יש עליות, אותי זה מושך אחורה.
זהו, אני מבין את זה. אני גם הבנתי שבשר בצהריים באמצע טרק זה גם בעייתי. הקבנוס היה כבד לי. אבל מבחינת העלויות באמת, אתה חושב שזה מייקר את הטרק בקטות?
מאוד מאוד מייקר. כלומר, עוד פעם, זה כנראה אולי תלוי במדינה. באוסטריה זה יכול להגיע לסדר גודל של 60-80 יורו ליום לבן אדם.
ללינה?
להכל, לכל. בסך הכל, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על טרק בערים, אין לך עלויות חוץ מהאוכל והלינה, אין שם שום דבר. כמה יצא בערי הטטרה?
אז פולין זה היה קצת יותר זול, גם זה היה בזלוטי, אבל לא אוכלנו לישון שם. היה לנו מקומות בדרך כלל של 40 יורו ללילה.
שמה זה כולל?
רק לינה.
רק לינה 40 יורו?
רק לינה 40 יורו. זה לא זול. זה לא זול. סלובקיה יקרה. כאילו, ראיתי כמה כתבות לאחרונה זה שסלובקיה זולה וזה, סלובקיה יקרה.
אז תחבר לי את הכל, נגיד, עם ארוחת ערב.
אז ארוחת ערב זה בערך 14 יורו. זה כמעט היה פריקס פרייס, כמעט כל מקום. ארוחת ערב זה דיל של מרק, מנה עיקרית וכינוח ב-14 יורו, שזה בסוף יוצא משתלם, כי להזמין רק את המנה עולה 12. ארוחת בוקר זה בסביבות ה-6 יורו. אם אתה לוקח אותה, אז אנחנו מגיעים פה ל-20, 60.
כן, זה כמו באוסטריה, 60 יורו.
ובלי צהריים אפילו.
60 יורו, ועל זה תוסיף באמת את הארוחת צהריים. אם אתה אוכל אותה בבקתה, אתה חוטף את זה עוד פעם, כי זה, אתה מתפתה לארוחה מכובדת. כן, זה עלויות. זה לא מלון, אבל איפשהו זה לא יוצא מאוד מאוד זול, כשאתה מדבר על כמה ימים טובים.
הטיול יצא לי יותר יקר ממה שציפיתי. אני כיוונתי סביבות הגג 2,000 שקל, טיסות היו יחסית זולות, זה הגיע לשלוש, לא מצטער על זה, אבל זה כן יצא יותר יקר.
לא, זה חוויה, תשמע, חוויה, טרק בקטורת, אין ספק, זה מאוד מאוד נוח, וזה חוויה. אם רוצים באמת ללכת על זול, כנראה שאין מנוס מקמפינג. דרך אגב, אחד החסרונות של לעשות טרק של קמפינג במקומות שיש בקטות, היא שאתה כל הזמן מתפתה. אתה מתפתה לאכול, אתה מתפתה, אולי אני אכנס הלילה לבקטה, וכזה עדיף אולי ללכת למקום שאין כלום.
באוסטר שעשית, כמה זה עלה באמת ללילה?
בערך מחירים דומים למה שאמרת, בערך סדר גודל של 60, 60, 70 אולי, כולל הכל בתוך הבקתה, ואז יש גם את ארוחת צהריים, כן, זה מתקרב לאזור 100 יורו לדעתי ליום לאדם.
ולא השתמשת ברכבלים או משהו, שום שלב?
לא, לא, שם היה רכבלים ביום הראשון, אבל מעבר לזה, דרך אגב זה גם סוג של... לא יודע, אני אקרא לזה אולי פילוסופיה או משהו כזה, האם אני עושה משתמש במשהו חוץ מהרגליים שלי? כלומר, השאיפה היא באמת, לפעמים אני מרגיש את זה, אני לא רוצה לוותר על שום מטר והכל בהליכה, זה לא תמיד מתאפשר. יש טרקים שאם אתה באמת רוצה להשלים אותם ויש לך מספר ימים מצומצם, הרחבלים זה אחלה דבר כדי לסגור פערים.
מסכים לגמרי. היינו גם נקודה באמת שהתלבטנו אם לקחת רכבל או בכלל לוותר על הפסגה, הבנו שאנחנו לא רוצים לוותר על הנוף הזה, אנחנו רוצים להגיע גם לפסגות, בהמשך גם עלינו לפסגות בעצמנו והפלנו להם, אבל כן אנחנו רוצים לאפשר עצמנו קצת נוחות יותר, ואני גם מסתכל על זה כחופשה. אני בא לטיול, אני אמנם הולך מלא ברגל וקורע את עצמי, אבל זה כן איזושהי חופשה שבאתי והתנתקתי, ובאמת ניסיתי לקחת את זה גם יותר בכלילות בדברים האלה. אני חייב גם לספר על עוד משהו מעניין שעשיתי על עצמי הפעם. החלטתי שאני לוקח מחברת של דפים ריקים, קטנה כזאת, עפרונות צבעוניים, ואז אתה מגיע לבקתה בערב, גם יש לך כזה סטמפות כאלה של חותמות, שאתה יכול לנקב כזה שהיית בבקתה, להחתים, וגם יש הרבה זמן כזה לנוח, אני יושב בבקתה, עם כוס בירה או תה, מול הנוף, פשוט מצייר את הנופים שראיתי באותו יום, אני לא איזה אמן דגול, כן, את הציורים ברמה של כיתה א', אבל זה עוזר להקל את התמונות.
אז אנחנו נעלה את הציורים שלך, יחד עם הפרומו שנעשה לפרק הזה, אל תשכח לשלוח לי.
בבבבבב. אז אני באמת ממליץ פה, אם אתם אוהבים לכתוב יומן, או אתם רוצים לתעד את הטרק שלכם באיזה דרך שהיא קצת שונה, זה מוסיף לאווירה.
אני חושב שאחד הדברים שבאים עם החוויה הזאת של הטרק, אם באמת שאתה מתמקד בהליכה, אז הראש שלך עובד. עובד מחשבות שהן באמת באות בצורה מאוד מאוד חופשית. ולפעמים זה באמת מאוד כיף לבוא ולתעד את זה, כי זה רגעים שאחרי זה נמחקים, גם ההרגשה היא, כשאתה חוזר לשגרה, היא פתאום משתנה לפעמים ב-180 מעלות.
נכון.
אז אם אתה מצליח לתעד את זה, זה משהו שישאר איתך להרבה זמן.
מסכים לגמרי. וגם עוד משהו משמעותי בדברים האלה, זה גם הבן אדם שאיתך. אני טס עם חבר מאוד טוב, אלון ונגר, אם הוא שומע את זה, והיה מדהים. ואני חושב שהפקטור המשמעותי פה באמת, זה חייבים לעשות טרק עם בן אדם, מבחינה בטיחותית. ועוד יותר חשוב למצוא מישהו שאתה יכול להסתדר איתו עכשיו במשך הרבה מאוד זמן, כי אין לך לאן לברוח כל כך, אתה הולך עם אותו מאדם הרבה מאוד זמן, אתם תלויים אחד בשני, ושהיה לי את האירוע עם הבטן, באמת היה לי מישהו שהכיל אותי וידע להיות שם בשבילי, וידע להתגמש גם עבורי, וזה גם להבין שכמו שציינת מקודם, זה בסדר ואתה יכול ללכת לבד בשקט, וזה לי היה מאוד קשה בהתחלה, כי אני בנאדם שמאוד אוהב לדבר, ואז באיזשהו שלב גם כאילו נגמרו לי הנושאים. אני כבר לא היה לי כוח על מה לדבר, והבנתי שאוקיי, בוא נשקע שניהם במחשבות. לפעמים זה גם עשית אותך, אתה מגיע פתאום, אתה שוקע בדברים טובים יותר או פחות טובים, היה לי גם כל מיני בעיות מהארץ שפתאום עלו לי וחשבתי עליהם. צריך לדעת גם להסיט אותם ולהוריד אותם מהראש, ולהגיד אוקיי, זה הצרות של איתי של ישראל, בוא שנייה נהנה מהדרך. וחשוב גם לעשות את העצירות האלה באמצע, כי כשאתה הולך בטרק דוח ואתה מנסה להספיק את הקילומטרים, אתה לא תמיד שם לב לנואנסים הקטעים של הנוף שהוא משתנה, והנוף בטרקים כאלה משתנה המון. בגלל שאתה עולה ויורד בגובה כל הזמן, אתה רואה אגמים, אתה רואה מפלים, נערות, הנוף האלפיני, שזה נוף שהוא בדרך כלל עם צמחייה יותר נמוכה, כל מיני שיחים מחתניים כאלה, היה פריחה מטורפת, בקיץ עכשיו יש גשמים עדיין, היה פריחה מדהימה, אזורים של מרבדים של דשא, כשאתה יורד מהגובה, אתה מתחיל לראות יותר ויותר עצים, אתה עובר את קו העצים של סביבות ה-2000 מטר, ואז אתה מתחיל לראות ממש יערות של עצים מחתניים, שהופכים להיות לאט לאט יערות מעצים אחרים, דולבים וכל מיני עצים אחרים, וכשאתה נמצא ממש בטופ של הפסגה, זה פשוט צדעים משוננים. ואתה עובר גם את הצורות נוף האלה וגם את המזג אוויר, כי בפסגה מאוד מאוד קר ועם עננות, ולמטה חם, וביום האחרון באמת היה לנו ממש חם כבר, שאתה יורד בגובה. אז זה מגניב איך בחמישה ימים אתה עובר כל כך הרבה תצורות נוף, ועולה יורד, עולה יורד.
אז תיארת המון המון תצורות נוף, אז מה בכל זאת, זרוק לי פה איזה רגע אחד מיוחד, במיוחד, שאתה יכול לשלוף?
אני יכול להגיד שהשילוב, לדעתי, בין הביקטות לבין הטבע, היה לדעתי קסום. כי גם כשאתה מגיע לביקטה ורואה את המרחוק, אתה אומר, הנה, הנה, זה הרגע, אני מגיע, מסיים את היום הארור הזה, מצד שני גם אתה מרגיש לעצמך, אוקיי, אני כזה כבר עשיתי הרבה היום, מגיע לי המנוחה הזאת, וזה בסה שקצת נגמר היום, ואז אתה רואה את הביקטה, רוב הביקטות הן לרוב על אגם, אני זוכר איזושהי ביקטה ספציפית, הביקטה האחרונה זה לימון, נמצאת על אגם, אתה רואה את השתקפות שלה כזה באגם, רכס מסביב של הפסגות של 2600 מטר, מסביב שדה של פרח סגול, אני אפילו לא יודע את השם שלו, שפשוט היה שם בכמויות, והשילוב של הצבעים של הירוק עם הסגול, עם הבקטה שהייתה חומה אדומה כזאת, ועם המים הצלולים, האגמים שם, הם שומרים עליהם כל כך שאסור לך להיכנס, אתה לא יכול להיכנס לרחוץ מהם, אתה לא יכול לשתות מהם, שומרים עליהם as is, זאת אומרת שהמים שם תחולים, 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 יש שם גם קצת ריכוז של אבץ שהופך אותם להיות טורקיז כאלה, שילוב צבעים מדהים, פשוט מדהים. אז הרגעים האלה שאתה פתאום משתאה מול הנוף, אתה קולט את מה שסביבך, וואו, באמת.
עכשיו תגיד, באמת הזכרת שאתה רואה את הבקטה מרחוק ואתה רוצה לסיים את היום הזה, באמת רוב הימים סיימתם אותם מאוחר לקראת סוף היום, או מצאתם את עצמכם פתאום בבקטה באמצע היום, שזה תמיד אחד הדברים הקשים לי בתכנון, זה איך אני מתכנן את היום בצורה אופטימלית, כדי, לא, אני לא אוהב לסיים את באמצע היום פתאום ב-12 להיות בבקטה.
אתה שואף אבל לסיים עוד מאוחר גם, או ש...
אני כן, אני שואף ללכת משהו כמו מינימום של 10 שעות ביום, זה בדרך כלל.
אז היה לנו ימים שסיימנו בדרך כלל ב-6, אבל בגלל הסיפור עם הבטן שהיה לנו, אנחנו נגסנו ביום אחד קדימה, עשינו 4 קילומטר, ואז בעצם קיצרנו את היום שאחריו, אז הגענו לסוף בערך לבקטה, הגענו לסביבות שעה 2 ביום שאחריו, והיום האחרון היה גם יחסית יום קצר, הגענו לעיירה בסביבות 3:30, אבל רוב הימים שתכננו היו בסביבות להגיע בשעה 5-6, היום הראשון סיימנו ב-7:30 הגענו לשאטל, כאילו היינו שבורים, עשינו 22 קילומטר, זה גם, גם ביום הראשון לוקח השרירים זמן להיבנות.
יצא שהלתרתם? כלומר, זה שיש את התוכנית זה תמיד נחמד, אבל כשהולכים באמצע פתאום יש כל מיני הפתעות שבא לך לבדוק, קרה לכם דבר כזה?
אז היה לנו הפתעות שהיינו צריכים לתכנן בגללם, כמו הבטן והגשם, אבל לא עשינו איזשהו שינוי דרמטי במסלול, כמו שאמרת עכשיו, מהסיבה שכל מסלול פה שאתה פונה פה, זה לוקח אותך לכיוון אחר לגמרי, מוסיף לך עוד 8 קילומטר.
אז לא הייתה גמישות. בכל מקרה, אני תמיד ממליץ לשמור על גמישות, לא לנהל על מסלול, תמיד יש איזשהו, לא יודע, אפילו פסגה צדדית שפתאום קורצת לך ובא לך לראות את הנוף ממנה, וגם לפעמים פשוט להגיע לאותו יעד, פתאום, וזה ראיתי את זה באוסטריה, יש פתאום התפצלות, כאילו שלטים, שעל כל שלט כתוב בדיוק את אותו שם, זה השם של הבקטה, אבל יש לך שתי אפשרויות, ימינה או שמאלה. מה שאנחנו עשינו, זה פשוט בחרנו תמיד את האופציה הארוכה יותר, כי כתוב גם כמה שעות זה לוקח, כדי להאריך את היום קצת, ולא התאכזבנו אף פעם, אז זה חשוב, הגמישות והראש הפתוח, ולא לנהל על, לא לנהל על מסלול, המסלול תמיד רק איזושהי המלצה וקו מנחה.
נכון. אבל באמת, אם אתה דיברת קודם על השעה שמסיימים בת היום, אז דווקא ימים שסיימנו קצר יותר, ניצלנו את זה כדי לעשות עוד איזשהו מסלול באזור של הבקטה.
או, זה מעולה. זה באמת אופציה להערכה תמיד.
אתה מגיע, אתה זורק את התיקים, אתה רענן שנייה, יוצא בלי תיקים, בלי כלום, אולי רק מים. הלכנו לאיזה מפל, כאילו, שאין שם אף אחד, אתה עומד על המפל כמעט, או
גם שם אסור להיכנס למים?
גם אסור, נגעתי במים כמובן, היה לי איזה קטע שכל פעם שראיתי אגם נגעתי בו, זה היה חובה מבחינתי, אבל זה מאפשר לך באמת לעשות עוד מסלולים קצרים, אתה יודע, אז עוד קילומטר, קילומטר וחצי פה, שם, אבל אתה עושה בנחות, בלי תיק על הגב, בלי המשקל, בלי כובד, אתה יודע שגם יש לך מקום לישון בו בלילה שהוא לא רחוק ממך. אז זה נקודה באמת טובה.
יפה, אז עתיק. אז מה, איזה התלבטויות היו לך בבחירת הציוד שלך?
אני עשיתי להביא כמה שפחות, וזה עדיין היה הרבה, באמת.
שמת על המשקל?
שמתי על המשקל, זה היה דעתי 5.5 קילו, בלי אוכל ומים, אבל מבחינת נפח. רק הציוד החם תופס לי חצי תיק בערך.
מה יש בציוד החם?
הבאתי פליז, כאילו סוג של בין מיקרופליז לפליז, חולצה טרמית, הבאתי ציוד שינה נקי, זה משהו שקחתי ממך בהמלצה, כזה זה שרוול כזה עם איזה מכסיים חולצה נקייה. שתי חולצות סך הכל לטרקים, אחת עליי, אחת בתיק, עוד איזה חולצה שהיא קצת יותר נורמלית שתהיה לי לטיסות. תחתונים דרייפיט, הבאתי 4 זוגות, שזה תופס כלום מקום, כלום משקל, אז אמרתי זה לא פקטור. 3 גרבי טרקים, זהו בגדול כאילו.
זה נשמע לי סבבה, אבל אמרת 32 ליטר תיק, זה תיק יום מכובד, לא צריך יותר מזה, נשמע אחלה.
אבל זה הריש לי מפוצץ, ברגע שגם מחסים אוכל.
אולי התיק היה קצת קטן, כי כשמדברים על תיקים והנפח, המספר הזה שצמוד לתיק, זה לא משהו מאוד מאוד מדעי, או לא ברור תמיד מה הוא כולל, אז כדאי לא להסתכל רק על המספר שמלווה לתיק והנפח שלו, אלא באמת להעריך כמה הוא יכול באמת לשאת מבחינת מה שאתם צריכים לקחת.
נכון. סי הפקטור המרכזי גם היה, שלא שילמתי על מזוודה בטיסה, אז חיפשתי תיק שאני יכול לקחת אותו כתיק עלייה למטוס, אז ה-30, 32 ליטר זה בטווח עדיין, גם בחד הגדלים, עוד שפוצצתי אותו ברמה שאם היו בודקים אותי לא נראה לי הייתי
עובר. מה זה וויזר?
וויזר, כן.
כן, זה באמת שאלה של תמיד עולה, האם אפשר להעלות את התיק גב בלי תוספת, אין על זה תשובה חד משמעית, וזה הרבה פעמים זה תלוי במצב רוח של מי שנמצא באותו רגע נכון. בגייט.
אתה טסת לאוסטריה עם מוצ'ינה, למעשה?
לא, אני גם כן באותו זה אותו דבר.
בלי לשלם על תיק נוסף.
בלי לשלם על תיק נוסף. אני טסתי גם עם אלעל, אז יש את האופציה גם לטרולי, כי לקחנו טרולי אחד שהשארנו אותו לפני היציאה לטרק. זה גם אופציה כשלא צריך לשלם, או רוצים לשלם, או ממשיכים הלאה לאנשהו.
ומה אתה עושה עם מקלות באמת? מקלות זה משהו שמאוד הרחיץ אותי שעשו לי בעיות איתו.
מקלות זה נושא, גם נושא שעולה הרבה. תמיד השאלה, האם אפשר לקחת מקלות לתוך המטוס בחברת התעופה א', ב' או ג'. עכשיו, זה לא תלוי בחברת התעופה. זה תלוי בעצם רק בשדה התעופה ובבידוק. אז בוא נתחיל מזה שכשיוצאים מהארץ, בארץ באמת יש בידוק מסוג אחר, תענוג. אף פעם לא הסתכלו על המקלות, לא שמעתי מעולם על איזושהי בעיה, אפשר לקחת מקלות בתוך התיק, או מחוץ אלו, זה לא משנה ממש. ובחזור, זאת כבר שאלה, וזה בדרך כלל נוטה להשתנות לפי שדה תעופה. במקרה הכנתי גם באתר שלי, בplanmytracks.com, יש שם דף אחד שמציין טבלה כזאת עם שדות תעופה, ואם אפשר או אי אפשר להחזיר משם מקלות בצורה נוחה. אז זה באמת משתנה, ויש כאלה שאומרים שזה גם משתנה לא רק לפי השדה תעופה, לפי מצב רוח של הבודק באותו יום. זה באמת איזשהו סוג של אימור.
זה פקטור, כי מקלות טובים עולים הרבה, ולשלוח אותם זה...
זה תמיד שאלה, האם אני יכול לשלוח... דרך אגב, אפשר לפעמים גם לשלוח רק את המקלות לתוך בטן המטוס. צריך כל דבר לבדוק לגופו, ואין מה לעשות, זה נושא לא פתור. באופן כללי, רשמית, אפשר להגיד שנהלי התעופה אוסרים על העלאת מקלות ממש למטוס, אבל אנחנו יודעים שבפועל זה מאוד מאוד... לרוב אין בעיה.
אתה מביא אז מקלות מארץ תמיד, אתה לוקח את הסיכון שמקסימום
לא יחזור. עד היום כן, אם הייתי יודע שאני הולך לשדה תעופה שבעייתי, יכול להיות שהייתי חושב מה לעשות, אבל עוד לא קרה לי.
כי זה גם בעיה, כי מקלות הם באמת לא נכנסים לך בתיק כמו שצריך, לרוב הם מאוד מאוד גדולים, להשקיע במקלות עכשיו שהם מתקפלים גם טוב, ובסוף לא מעלים אותם, זה פסה.
דילמה. אכן דילמה, אבל בוא נהיה אופטימיים, לרוב באמת זה עובר, יש שדות תעופה, כמו באיטליה, בברגמו, שזה האיטלקים ידועים יותר כי עושים בעיות, ועוד כמה שדות תעופה כאלה או אחרים, שוב, יש את הטבלה, אני מנסה לשמור אותה מעודכנת.
תוסיפו אתם, אם אתם מתקלים באיזושהי בעיה.
בהחלט, איזה שדה תעופה טסת אמרת? קרקוב.
קרקוב, אבל לא, בחזור, אבל חזרתי מקטוביץ'.
וגם שם לא הייתה בעיה?
שם לא הייתה בעיה, אבל עשו בעיות עם התיקים, דרך כלל, מבנדדו תיקים לנושאים, וחבר שלי קראו לו לתשאול, מזל שהוא שילם על מוצ'ילה, אז לא היה לו בעיה, הוא שילם על טרולי, אז זה כן נכלל לו. אני ידעתי שיעשו לי בעיות, כי ראיתי אנשים עם תיקים יותר קטנים שיעשו לי בעיות, אז עשיתי את השיטה הידועה, פשוט הזדחלתי כמה שיותר מהר בתור, בלי להסתכל לצדדים, ניצלתי את זה שהדיילת מתעסקת איתו, הצטרפתי לקבוצה שכבר שילמה על הכבודה שלה בגלל בעיות שעשו לה, עליתי למטוס בשלום.
חשבתי שהשיטה הזו להתלבש עם רוב הבגדים ולדחוס את התיק.
שמתי סוויצ'רט, שמתי בגדים, יש גבול. ניסיתי לחסל כמה שיותר את האוכל, אבל זה... זה בעיה.
יפה, איתי, אז נראה לי אנחנו לקראת סיום.
וואי, זה בסדר, אבל זה עבר מהר.
באמת?
באמת עבר מהר.
אז מה שצריך לעשות זה פשוט לתכנן כבר את הטיול הבא, ואני אביא אותך לשמוע עליו.
יאללה, טיול הבא הוא לא טרקים, אבל אני טס לאיטליה, צפון איטליה, טיולי יום כלילים.
טיול מוזיאונים.
טיול מוזיאונים, אוכל, אני אוהב את האוכל האיטלקי מאוד.
אחלה, אז תודה שבאת.
תודה שהרחת, היה לי כיף מאוד.
היה כיף שוב להיפגש. אני נשמח לשמור על קשר.
יאללה, תבוא אליי גם עוד פעם, תעשה עוד טיולים ונתארח, נעשה פרקים משותפים עוד.
בהחלט.
יאללה, תודה רבה.
ביי.